יש גישות שונות בהתייחסות שצריך לתת להקמתה של מדינת ישראל. יש אנשים שחושבים שהקמת מדינת ישראל זה איזשהו פתרון לשאלה היהודית שבמשך דורות מעסיקה את עם ישראל ואת העולם כולו. מה עושים איתם, עם היהודים? והנה, ברוך השם, יש לנו ארץ משלנו. יש לזה כמובן קשר מאוד מאוד עמוק לשואה, שהשואה הוכיחה בצורה מאוד חזקה עד כמה הגלות איננה מקום בשביל יהודים. והנה עכשיו יש לנו מדינה משלנו. אפשר לראות את זה גם כן בכל מיני התבטאויות, סטיקרים למיניהם של אין לי ארץ אחרת. אני נמצא פה, זה נשמע קצת כי אין לי מקום אחר לאן ללכת. זה נכון. זה נכון מאוד. אבל זה גישה שמסתכלת הרבה מאוד על מה שהיה בתור פתרון, והנה סוף כל סוף הגענו לפתרון. ואם אנחנו רוצים לחשוב מה החזון, מה העתיד, זה לחזק את הפתרון, לדאוג לזה שהפתרון ימשיך להיות פתרון. זה לא נכון שאין לנו עוד מה לעשות בעניין הזה, יש עוד הרבה מה לעשות בעניין הזה, ויש עוד הרבה איומים על כלל ישראל שיושב בארץ ישראל. אז התפקיד שלנו זה לדאוג שהפתרון ימשיך להיות פתרון. אבל ישנה דרך של הסתכלות על כל העניין של מדינת ישראל בהוראה של מה שאנחנו רגילים לומר באותו משברך למדינה, ראשית צמיחת גאולתנו. לראות את המדינה כחלק מתהליך שיש לו המשך גדול מאוד, וההמשך הוא ביאת הגואל, משיח צדקנו, בניין בית המקדש, חידוש עבודת הקורבנות, חידוש הנבואה. כן, הגלות הגיעה לסיומה, והנה התחלנו במהלך של גאולה שמדינת ישראל יש לה בו חלק. ונראה שמסביב לגישה הזאת התנהל הוויכוח המפורסם אודות התנועה הציונית בשעה שהיא הופיעה בעולם היהדות, האם כבר הגיע הזמן. השאלה אם הגיע הזמן או לא הגיע הזמן היא לא הייתה שאלה טכנית, אם הגיע הזמן לבנות מדינה בשביל העם היהודי שיהיה איזשהו מקום איפה לשים את הראש או לא. לא זאת הייתה השאלה. השאלה הייתה שמי שרואה בגלות מהלך היסטורי, מי שרואה בגלות מהלך שריבונו של עולם מוביל את עם ישראל, צריך לראות בסיומה של הגלות מהלך היסטורי, הבנה שיש כאן רעידת אדמה, יש כאן מהלך חדש, והמהלך הזה הוא מהלך שמוביל אותנו לקראת הקץ הסופי. זהו זה, סוף כל העניין. הקץ המגולה, המהלך של גאולה כמו שדיברו עליה בכל הספרים כולם, לחבר את הדברים למהלך של גאולה. ועל זה היה נטוש הוויכוח, האם כבר הגיע הזמן, האם הגיע הזמן לסיומה של הגלות ולתפיסה של המציאות במהלך של גאולה, או שמה אנחנו עדיין נמצאים במהלך של גלות, ואז המדינה היא במקרה הטוב איזשהו קואופרטיב שהקימו פה בכדי קצת לעזור, איזשהו מפלט. אבל בהחלט זה אפשרי שאם חס ושלום המפלט הזה הוא לא נוח, אז הולכים למפלט אחר או מוצאים כל מיני פתרונות אחרים. והשאלה הייתה האם אין בכך משום דחיקת הקץ שעדיין לא הגיע הזמן. ידועים הם דברי רב צדוק הכהן מלובלין על המעפילים. כתב רב צדוק בצדקת הצדיק אות ממבב, ועל זה הפילו לעלות אף נגד רצון השם יתברך, והם לא הצליחו בזה מפני שהחלוע פגע. כמו שאמרו חז"ל, עקבתא דמשיחא חוצפא יסגי, שאז הוא העת לזה. מעפילים. ולכך אמר להם משה, והיא לא תצלח, נראה שהוא עיצה, אלא שלא תצלח דייקה. והיא, שיש זמן אחר שמצליח, והוא זמננו זה שהוא עקבי משיחא. רב צדוק שחי לפני כ-130-140 שנה אומר, זה הזמן הזה שהוא עקבי משיחא, על הזמן שלו. עוד לא הופיע הציונות, אבל אצל רב צדוק כבר הגיע הזמן להעפיל, הגיע הזמן לעלות, הגיע הזמן לעלות כחומה. מדוע? מכיוון שכבר הגיע הזמן, זה זמננו זה שהוא עקבי משיחא. אבל מעניין, רב צדוק משתמש בביטוי החלוע פגע. על הביטוי הזה אני רוצה רגע להתעכב. מה זה החלוע פגע? הביטוי הזה של החלוע פגע לקוח מהתאנים, כמו שכתוב, התאנה חנתה פגיה. זה לאכול פגע, פירוש הדבר לאכול תאנים לפני שמגיע הזמן. זה עוד לא מבושל. שלמה המלך אמר, נוצר תאנה יאכל פריה. מה זה העניין הזה שבתאנים צריכים נוצר תאנה? למה צריכים לנצור את התאנה? מה צריך לשמור כל כך על התאנים בכדי לאכול אותם? כתוב בירושלמי, הגמרא שם מביאה כמה אוקימתות, מי זה היו? חבורת תלמידי חכמים ישבו מתחת לעץ תאנה, וישבו שם זמן. כל יום הם ראו שהבעל הבית של התאנים יוצא החוצה, כותף תאנה אחת או שתיים והולך, אוכל אותם והולך. עוד יום אחד רואה עוד פעם, כותף אחד שתיים תאנים, הולך. כל הזמן הוא אוכל אחד או שתיים, ככה הוא אוכל. הם פחדו שהוא מרגיש אולי הם גונבים לו את התאנים, אז הוא לא מרגיש בנוח. מצד שני הוא רוצה את התאנים, אז כל בוקר הוא אוכל את התאנים כדי שלא יגנבו לו אותם. אז הם קמו והתיישבו מתחת לעץ אחר. יום למחרת הוא בא, הוא רואה שהם יושבים מתחת לעץ אחר. הוא אומר, היה לי מצווה שישבתם מתחת לעץ שלי ועכשיו אתם הלכתם? אז הם אמרו לו, ראינו שאתה ככה קצת חושש, אולי אנחנו אוכלים לך את התאנים. הוא אומר, לא, אתם לא מבינים. תאנים זה ברגע שזה מבשיל צריך לאכול את זה, אם לא זה מעלה תולעים ואיננו, כבר לא שווה שום דבר. ועל זה אמר הפסוק, נוצר תאנה יאכל פריה. יש כאן את הדילמה, הגיע הזמן, הכל כבר בשל, או שזה עדיין לאכול את זה פגע. ובגלל החשש ההיסטורי מפני אכילת פגן נמנעו יהודים מלממש את החזון של העלייה לארץ ישראל, כי אולי עוד לא הגיע הזמן, אולי אסור לדחוק את הקץ, אולי התאנה עוד לא מבושלת. אבל מהצד השני, אולי התאנה כבר תקליע חס ושלום, ואולי זה כבר לא יהיה ראוי לאכילה, ואולי זה יחמיץ את השעה, ואולי. השאלה הזאת עמדה לפני גדולי העולם בשעה שהציונות הופיעה, והם פסקו בשאלה הזאת להלכה שהגיעה השעה. זה כבר לא פגע. לא צריכים להסתפק בדברי רב צודק שאמר באופן כללי שהוא זמן של עקבתא דמשיחא, אלא בהתייחסות קונקרטית לתנועה הציונית התייחסו גדולי עולם ואמרו הגיע הזמן, הגיע השעה, זה כבר לא פגע. וכאן מתעורר החשש השני, החשש של החמצת השעה. שמה יעבור הזמן? ועל החשש הזה כותב הרב סולובייצ'יק בכל דודי דופק: אוי לו לבעל הנס אם אינו מכיר בניסו, ואוזנו אטומה לשמוע את הד האימפרטיב הבוקע ועולה מתוך המאורע המטה-היסטורי. כשנס איננו מוצא את הדו הרצוי במעשים ממשיים, חזון נעלה מתנוון ומתמסמס, ומידת הדין מתחילה לקטרג על בעל הנס כפוי הטובה. אוי לו לבעל הנס שאינו מכיר בניסו. הרב סולובייצ'יק בעוד דקה אחת יתחיל לדבר על ההחמצה. כשבעל הנס איננו מכיר בניסו, זה ההתחלה של ההחמצה. שבעל הנס איננו מבין באיזה ימים גדולים הוא נמצא, ואיזה חסד השם עליו, ומה המשמעות של זה, ועמוק מזה, מה זה מחייב אותו, שהוא צריך להירתם אל הנס הזה, שהוא צריך להכיר בו וללכת איתו ולפעול במסגרתו. אם בעל הנס איננו מכיר בניסו, חזון גדול מתנוון ומתמסמס. עלול להיות מצב שיהיה חזון גדול, אבל החזון הזה יתנוון ויתמסמס. וכאן מכוח הגישה הזאת מגיע הרב סולובייצ'יק להבנה חדשה במה שהאשימו את חזקיהו מלך יהודה, שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג. אמרה מידת הדין: חזקיה שעשית לו כל הניסים הללו ולא אמר שירה לפניך, תעשהו משיח? ואם אתם רוצים, יהודים שעשית להם את כל הניסים האלו ולא יגידו הלל, תעשה את התנועה שלהם לגאולה שתביא אל הגאולה האחרונה? סימן שאלה, חס ושלום. אי ההכרה בנס פוגמת בסיכוי להניע את גלגלי המהפכה ולעשות משיח. השאלה אם יהיה משיח או לא יהיה משיח הייתה תלויה לא בריבונו של עולם, אלא בחזקיהו שיכיר בגודל השעה ויצטרף אל המהפכה ויתחיל להניע את הגלגלים, להתחיל לצאת לדרך. זה מה שהיה מצופה מחזקיהו מלך יהודה. אבל חזקיהו מלך יהודה לא אמר שירה, וכיוון שכך המשיח נעצר. והמהלך הזה, הגל הזה, ההתעוררות הזאת, החזון הזה, נבלם והתמסמס. ומה שאני רוצה לטעון כאן היום, זה שיש עדיין עלינו את האחריות לדאוג לחזון הזה ולהביא אותו אל חוף מבטחים. זה עוד לא נגמר, עוד לא זכינו לגאולה שלמה. מדינת ישראל עוד לא מצטה את עצמה במה שהיא צריכה להוביל אותנו לביאת משיח צדקנו, לחידוש הנבואה, לבניין בית המקדש, להקרבת קורבנות. עוד לא הגענו למלאה הארץ דעה את השם כמיים לים מכסים, כהשלמת החזון של מדינת ישראל. ומי שאחראי לזה שזה יקרה זה אנחנו. ועדיין זה לא נגמר, וחלק מהעניין מתחיל בבעל הנס מכיר בניסו, שזה היום הבא עלינו לטובה. בעל הנס מכיר בניסו, ההבנה שזה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. ההבנה שמעת השם הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. ההבנה של מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם, להתבונן במה שהקדוש ברוך הוא העניק לנו, במה שהקדוש ברוך הוא פתח בפנינו, ולקחת את האחריות הזה כדי להמשיך ולהניע את הגלגלים, כדי שיבקש הקדוש ברוך הוא לעשות אותנו משיח, להפוך את הדור שלנו לדור של גאולה. הרב סולובייצ'יק ממשיך שם ומתאר את החמצת השעה על פי הפסוקים הידועים בשיר השירים. אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי, ראשי נמלטה קבוצותיי רסיסי לילה, שהשם ישמור, פשטתי את קוטונתי וכך האל בשנה, רחצתי את רגליי איכה חעתנפה. ביקש לעשות משיח, פשטתי את קוטונתי איכה חעל בשנה, רחצתי את רגליי איכה חעתנפה. מה זה? קדוש ברוך הוא לא מוותר. דודי שלח ידו מן החור ומאי אמו עליו, נו, כבר הגיע הזמן. קמתי אני לפתוח לדודי וידי נטפו מור ואצבעותי מור עובר על כפות המנעול, פתחתי אני לדודי, אוי, ודודי חמק עבר. על ההחמצה הזאת כותב הכוזרי את הקטע הכל כך ידוע על בית שני. כשמלך הכוזרים שואל אותו למה, למה אתה לא עולה לארץ ישראל, למה אתה לא מממש את החזון, הוא עונה לו, אכן מצאת מקום חרפתי מלך כוזר, כי אמנם חטא זה אשר הוא בגללו לא נתקיים הייעוד אשר יעד האלוה לבית השני, רוני ושמחי בציון, כי הנה ניבה ושכנתי בתוכך נאום השם. כי העניין האלוהי עמד לחול עליהם כבראשונה, אילו נענו כולם לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפצה. אבל רק מקצתם נענו, ורובם והחשובים שבהם נשארו בבבל, מסכימים לגלות ולשיעבוד. זה לא יאומן, האוזניים מצמררות לקרוא מה שכתוב כאן, מסכימים לגלות ולשיעבוד, ובלבד שלא ייפרדו ממשכנותם ומעסקיהם. וייתכן כי על זה רמז שלמה באומרו, אני ישנה וליבי ער, קינה הגלות בשם שינה, התמדת הנבואה בקרבם בשם לב ער, ובאומרו כל דודי דופה, כיוון לקריאה אשר יקראם האלוה לשוב לארץ. סוף דבר, רק חלק מהעם נענה, ולא בלב שלם, ולכן גמלם האלוה כמחשבת ליבם, נתקיימו בהם ההבטחות האלוהיות רק במידה מצומצמת, כפי מיעוט התעוררותם. אפשר לראות במהלך, מהלך פוליטי, קומש, פרסם, הצבא, כן, אומות מאוחדות, בלפור, פוליטיקה, פוליטיקה. אבל כאן הייתה תביעה, אומר הכוזרי, שיכירו שבתוך המהלכים הפוליטיים יש תוכן גאולי. אפשר לתרגם את כל התהליך הזה להבאה למקום של גאולה, גאולה אחרונה, ארוני ושמחי בציון, כי נניבה ושכנתי בתוכך נאום השם. החזון הגדול היה יכול לצאת מן הכוח אל הפועל, אבל למה הוא נתקע? מפני שלא אמרו שירה, מכיוון שבעיניהם זאת הייתה פוליטיקה. זה היה, אין לי ארץ אחרת, אולי הייתה להם ארץ אחרת. זה נעצר שם. זה לא ימשיך, זה לא יתקדם. וכנראה שהכוזרי מפרש את הדברים כמו שפירש אותם ריש לקיש, שהזכרתי אותם כמה פעמים. על ריש לקיש דאבי סחי בירדן, הריש לקיש שוחה בירדן, הגמרא ביום התת. ובא רבא בר בר חנה נותן לו יד, כנראה שהוא הסתבך שם עם משהו, אז רבא בר בר חנה נותן לו את היד, רוצה לעזור לו. אז הוא אומר לו, אני שונא אתכם, בני בבל. דכתיב, אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף, ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז. אם עשיתם עצמכם כחומה ועליתם כולכם בימי עזרה, נמשלתם ככסף שאין רקב שולט בו. מה זה נמשלתם ככסף שאין רקב שולט בו? מה זה הרקב שהוא מפחד ממנו כל כך? הרקב שהוא מפחד ממנו זה הגלות השנייה, עוד גלות אחת. אילו היינו ככסף, איך היינו ככסף? אם היינו עולים כחומה, לעלות במגמה של גאולה, לעלות במגמה של שחרור ארץ ישראל והקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, וחידוש עבודת המקדש וחידוש הנבואה ועבודת הקורבנות והכל שלם, מלא, כחומה, כן. הייתם כמו הכסף שאין הרקב שולט בו, המשמעות, לא הייתה באה עוד גלות, ברור. זה היה מחזיק לתמיד. אבל עכשיו שעשיתם עצמכם כמו דלת, פתוח, סגור, פתוח, סגור, הולך, חוזר, הולך, חוזר, אז אתם כמו ארז, שהרקב שולט, זה יפה, זה ארז, זה חזק. אבל הרקב שולט בו. אפשר לעלות לארץ ישראל, אבל להחמיץ את הסיכוי ההיסטורי להפוך את העלייה לארץ ישראל והקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, להחמיץ את הסיכוי הזה ולא לתרגם אותו ולהניע אותו למהלך משיחי היסטורי שיביא עלינו את הקץ בעזרת השם. ואולי צריכים אנו להמשיך ולהתבונן בפרשייה הזאת של שיר השירים. הרי כתוב שם, דודי חמק עבר, נפשי יצא בדברו, ביקשתי ולא מצאתי, וקראתי ולא ענני, היא רצה אחריו ברחובות, איפה, 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 רק הרגע הוא היה פה. מצאוני השומרים הסובים בעיר, יקוני פצאוני. חז"ל דורשים את כל זה על האומות, אומות העולם, שמקים ומרביצים לנו במהלך כל הגלויות. מה היא אומרת להם? השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את עדי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. וכאן אני רוצה להציע איזה פירוש אולי נועז קצת. מה זה חולת אהבה? מה זה חולי הזה של חולת אהבה? הרי לפני שתי דקות דפק האהוב בדלת ואמר, פשטתי את כותונתי, איכך אל בשן, הרחצתי את רגלי, איכך הטלפן. אז מה זה אם תמצאו את דודים, תגידו לו שחולת אהבה אני? חולת אהבת, איך דפק בדלת ולא פתחת עם חולת אהבת? אולי התשובה, חולת אהבה אני. אני אוהבת לאהוב. אני אוהבת להתגעגע. התמכרנו במשך שנים של גלות לתפילות שעולות אל הגעגועים. כמה פעמים חשבתי, אחרי שיבוא משיח צדקנו ויהיה בית המקדש בנוי, איך נשיר ממקומך? איך יהיה לנו את ההרגשה הזאת, מה שיש עכשיו בבית המדרש, של הממקומך? יחסר לנו הממקומך. איזה מחשבות, שחולת אהבה אני. מה תגידו לו? אני מתגעגעת להתגעגע. אפשר לממש, אפשר לגמור עניין, אפשר להוביל, צריך לפתוח את הדלת. קמתי אני לפתוח לדודי 5 דקות קודם, הכל היה נראה אחרת. לא להחמיץ את השעה. אומרים חז"ל בפסיקתא, אני ישנה וליבי ער. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולם, אני ישנה מבית המקדש וליבי ער בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. אני ישנה מן הקורבנות וליבי ער במצוות וצדקות. אני ישנה מן המצוות וליבי ער לעשותם. אני ישנה מן הקץ וליבי ער לגאולה. אני ישנה מן הגאולה וליבי ער לקדוש ברוך הוא לגאולני. בפשטות זה נשמע כזה יפה כזה, אני ישנה מבית המקדש אבל ליבי ער בבתי כנסיות בתי מדרשות. אבל זה לא הקונטקסט של שיר השירים. הקונטקסט של שיר השירים זה האשמה כלפי הרעיה שהיא ישנה. אז מה אם ליבך ער? אולי אפילו יש תביעה. אם ליבך ער ושמעת את הדפיקות, למה לא קמת לפתוח? ועכשיו אנחנו חוזרים אל המדרש. אני ישנה מבית המקדש וליבי ער בבתי כנסיות בתי מדרשות. אתם יודעים מה כתוב כאן? כתוב כאן אני ישנה מבית המקדש. כבר שכחתי את הרעיון הזה. יש לי בית כנסת, מקדש מעט, ואלה הם מקדש מעט, זה בית רבנו שבבבל. אין בעיה, אנחנו יש לנו תחליפים, יש לנו תחליפים. התרגלנו, ריבונו של עולם, התרגלנו. אני ישנה מבית המקדש, ליבי ער בבתי כנסיות ומדרשות. ישנה מן הקורבנות, מצאתי תחליף, מצוות וצדקות. ישנה מן המצוות וליבי ער לעשותם. כאן זה כתוב חזק, זה דתי בלב. ולמה יישא? מה עם המצוות? צריך לעשות את המצוות, לא להיות עם לב ער למצוות. אני נורא נורא רוצה, לא, זה לא מספיק. צריך מצוות לקיים. ידי חובת גאולה לא יוצאים בבחינת גאולה. זה גאולה, צריכים לגאולה לעשות מעשים בפועל, כמו שרב סולובייצ'יק כותב שצריכים לקחת את החזון ולתת לו פרשנות מעשית. עכשיו תראו את זה, אני ישנה מן הקץ וליבי ער לגאולה. מה ההבדל בין המילה קץ למילה גאולה? גאולה זה תהליך, זה אידאה. קץ, אתם יודעים מה זה קץ? קץ זה תאריך. קץ זה תאריך בלוח. אתם מבינים? אני ישנה מן הקץ. הגאולה הפסיקה להיות אצלי תאריך שאני מסתכלת עליו כעל דבר שהנה זה מתממש ביום הזה או בשעה הזאת, אלא זה נשאר בתור גאולה. זה ככה מדברים גדול, מדברים גאולה, לא מדברים הקץ. והראיה מה שאמרו חז"ל, תפוח רוחם של מחשבי קיצים, הווה אומר קץ זה שנה, קץ זה זמן, קץ זה נקודה מוגדרת, זה קץ. אני ישנה מן הקץ, הפסקתי כבר לדבר על נקודה מוגדרת של ביאת משיח צדקנו, התחלתי לדבר על גאולה. ואחרי כל הסיפור, אם עדיין לא הבנו על מי מדברים, אז מופיע הדבר האחרון, אני ישנה מן הגאולה וליבי ער לקדוש ברוך הוא לגאולני. שכחתי כבר את כל המהלך, שכחתי כבר את כל הגאולה. קדוש ברוך הוא, בעזרת השם, כשיעלה רצון מלפני הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם. ועל זה יש צעקה גדולה, קמתי אני לפתוח לדודי, דודי חמק עבר, היכוני פצעוני על זה, די, מספיק. זה נגמר. זכינו ברוך השם למציאות שחזון גדול הפך להיות מציאות גשמית עלי אדמות. אם זכינו לדבר הזה, האחריות מוטלת עלינו כולנו, מוטלת להוביל את המהלך עד לסיומו, להתחיל לדבר בגדול, לא על בתי כנסיות ובתי מדרשות אלא על בית המקדש, לא על מצוות וצדקות אלא על קורבנות, לא חס ושלום שלא לדבר על בתי כנסיות ובתי מדרשות, לדבר על בתי כנסיות ובתי מדרשות, אבל לא להסתפק בזה. די, אנחנו צריכים להתקדם, וזוהי המטלה שלנו, לא לדבר על גאולה אלא לדבר על הקץ, לדבר על זה שאנחנו הולכים לקראת דבר מוחשי שיהיה במציאות, והגילוי הראשון של המציאות הזאת זה היום שאנחנו עומדים בפתחו. קדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנזכה להתבונן חסדי השם, להכיר בניסו, ומתוך כך להיות שותפים, והקדוש ברוך הוא יעשה אותנו בעזרת השם משיח.